לכולם וברוכים הבאים לפרק העשירי של לשחק עם העובדות. אני מקווה שהבאתם לי בלונים ושמחכה לי עוגה, או שבעצם לא תשמרו את זה לפרק 12. בכל מקרה, אני רחלי וקס, וגם הפעם אני אספר לכם כל מיני דברים ממש מעניינים שלא ידעתם, אני מקווה, ועובדות מרתקות וסיפורים מהעולם שלנו, כשנקודת המוצא שלנו תהיה משחק קופסה. המשחק של היום, שאותו כרגיל אתם לא צריכים להכיר או לחבב, המשחק הוא פורטו ריקו. אז אני אדבר כמובן על האי הקטן הזה, פוארטו ריקו, ואני אספר על כמה סוגיות מעניינות שההיסטוריה של האי מעלה, כמו נושאים שקשורים לקולוניאליזם ולעבדות ולכלבים ולשיבושי שמות בצרפתית ולאסימונים סגולים. אז בלי לחכות יותר מדי, הנה אנחנו מתחילים. בואו ונדבר קצת על המשחק פורטו ריקו, למי שלא מכיר וגם למי שכן. זה משחק קופסה ותיק יחסית, הוא יצא לשוק לראשונה ב-2002, כן, זה נחשב ותיק יחסית, אפילו שקטרנו מ-1995, אבל עדיין. וזה משחק שנחשב למאוד פופולרי ואהוב. הוא מתרחש באי, פורטו ריקו, כמו שהוא נקרא באנגלית, או פוארטו ריקו, כמו שהוא נקרא בספרדית, ואנחנו משחקים בו את המתיישבים הראשונים באי. אנחנו בעצם אנשים שהגיעו מאירופה אל העולם החדש. אנחנו מדברים על, אתם יודעים, אחרי שקולומבוס הגיע לאמריקה. במהלך המשחק אנחנו עושים פעולות שונות כדי ליישב את האי. אנחנו בונים בניינים, מקימים שדות, קוצרים אותם, מוכרים את התבואה שלנו, שולחים אותה לאירופה ומציבים עובדים שיעבדו את השדות ושיאכלסו את הבניינים. מבחינת ההתנהלות של המשחק, הפעולות האלה קשורות לתפקידים, כמו בנאי או קפטן או ראש עיר. אז בעצם כל אחד מהשחקנים בוחר בתורו תפקיד ועושה את הפעולה שלו. ואחריו, כל השחקנים יכולים לעשות גם כן את הפעולה של התפקיד, רק שאצלם היא פחות חזקה. אז יש כאן מין מנגנון נחמד כזה של פארמוויל כזה, של לנטוע שדות ולגדל גידולים ולקצור אותם ולמכור אותם או לשלוח אותם אל מעבר לים, ובמקביל גם מנגנון של בניינים שמאפשרים לאבד את התבואה או שנותנים למי שבנה אותם כל מיני יכולות מיוחדות. בסך הכל, מדובר במשחק מוצלח. הוא היה במשך יותר מחמש שנים במקום הראשון בדירוג המשחקים של אתר BGG, שזה הדירוג של משחקי הקופסה. נכון לרגע הקלטת שורות אלה, הוא נמצא שם במקום ה-30, ועדיין מכובד. הוא משחק מורכב יותר מקטן, למשל, אבל הוא לא נורא נורא מורכב. ויש בו הרבה מקום לאסטרטגיה, אין בו אלמנט מרכזי של מזל, שזה נחמד למי שאוהב את זה, אני נגיד אוהבת דברים כאלה, אבל יש גם אנשים שאוהבים להטיל קוביות, הרבה. חוץ מזה, הוא עובד לא רע גם כשיש חמישה שחקנים, שזה דבר נדיר, הבן אדם החמישי שמגיע לערב משחקים, עושה בעיות בדרך כלל. יש המון משחקים שטובים בשלושה או בארבעה, וכשיש שישה אנשים או יותר, אפשר להתפצל, נגיד, לשני משחקים של שלושה, אבל חמישה זה תקוע כזה, אז משחקים שעובדים בחמישה זה אוצר. ויש במשחק הזה פורטו ריקו גם כמה היבטים קצת בעייתיים. אני אגיע להיבטים הבעייתיים בהמשך. קודם כל, בואו נתאפס קצת. נבין איפה אנחנו בכלל, במציאות. מה זה המקום הזה, פוארטו ריקו? רוב האנשים לא יודעים כל כך הרבה על פוארטו ריקו. כלומר, סטטיסטית יש סיכוי שמישהו מהמאזינים לפרק הזה היה שם? ואתם בטח מצליחים לנחש שהמקום הזה נמצא באמריקה הלטינית, לפי השם עם הניחוח ההיספני. אבל מה חוץ מזה, ומה ההבדל בינו לבין מקומות אחרים שם באזור שדומים, כמו, לא יודעת, הרפובליקה הדומיניקנית, למשל? ובכן, פוארטו ריקו. בואו נספר עליה קצת. היא מדינה קטנה. השטח שלה הוא פחות מחצי מהשטח של מדינת ישראל, אבל היא דוגמה יפה למורכבות הפוליטית של יבשת אמריקה, גם בעבר הרחוק וגם היום. הגבולות של פוארטו ריקו כוללים בעיקר את האי פוארטו ריקו עצמו, יחד עם עוד כמה איים קטנים ממש שנמצאים לידו. מבחינת מיקום, פורטו ריקו היא אחת מהאיים הקריביים שבמרכז אמריקה, ליד מקסיקו, היא קרובה להאיטי ולרפובליקה הדומיניקנית ולקובה. טוב, אז עכשיו אנחנו יודעים קצת יותר איפה אנחנו נמצאים. ואנחנו יכולים לדבר על ההיסטוריה של המקום הזה, לצלול לשם, פנימה. אז בפרק 8, שבו דיברתי על המשחק צולקין, שגם הוא מתרחש במרכז אמריקה, בפרק ההוא סיפרתי על היישוב של יבשת אמריקה על ידי האדם הקדמון, אבל בקצרה, הם הגיעו לשם ברגל. כשאדם כבר התבסס באמריקה, התרבות הילידית שחיה בפוארטו ריקו וברוב השטח של האיים הקריביים נקראה טיינו. למעשה זו הייתה התרבות הילידית הראשונה שקולומבוס פגש כשהוא הגיע לאמריקה. כשהוא הגיע, היו באיים הקריביים 5 ממלכות של טיינו, והיו בטוטל 2 מיליון אנשי טיינו. אז מי בעצם היו הטיינו? הם היו חברה שהייתה מבוססת על מעמדות. היו שם כאילו פשוטי עם ואצילים, כשההורשה של המעמד הייתה דרך האם, זה בעצם הייתה הורשה מטריארכלית. למנהיג של כל ממלכה קראו קסיקה, ומי שהיו קסיקה גרו בבקתות מרובעות וענדו טיליונות זהב, בעוד ששאר התושבים גרו בבקתות עגולות. האנשים בחברה הזאת היו חקלאיות מוכשרות מאוד, ועל זה האנשים של הטיינו הסתמכו מבחינת אוכל, ובנוסף הגברים גם דאגו וצדו. הטיינו גם שיחקו משחק כדור בשם בתי, שכלל כדור גומי ושתי קבוצות של 10-30 שחקנים. במשחק הזה, בתי, אסור לשחקנים לגעת בכדור עם הידיים או עם הרגליים, רק עם המותניים, המרפקים, הכתפיים והראש, והשתמשו במשחק הזה לפעמים כדי לפתור מחלוקות, שזה רעיון נחמד. יש שאריות מתרבות הטיינו עד היום. השפה שלהם היא המקור של מילים שגם אנחנו משתמשים בהם, כמו ברביקיו, קנו, הוריקן וטאבק. ומעבר לזה, להרבה אנשים שחיים עד היום בפוארטו ריקו ובסביבה, יש גנים טיינויים. המקור של השם פוארטו ריקו, כמו המקור של הרבה שמות, הוא סוג של טעות. כשכריסטופר קולומבוס הגיע לפוארטו ריקו ב-1493, הוא קרא לאי הזה סן חואן באוטיסטה, כלומר על שם יוחנן המטביל, ולעיר הבירה של האי הוא קרא סיודד דה פוארטו ריקו, כלומר עיר הנמל העשיר. אבל עם הזמן זה התהפך, והיום האי כולו ידוע כפוארטו ריקו, בשם של העיר בעצם, ועיר הבירה קיבלה את השם כאילו של האי, היא נקראת סן חואן. והנה הגענו לקולומבוס ולכל הקונספט הזה של קולוניאליזם. כשקולומבוס פגש את הטיינו, הוא כתב עליהם, הם יכולים להיות משרתים טובים. 50 איש מאיתנו יוכלו להכניע את כולם ולהכריח אותם לעשות מה שאנחנו רוצים. וזה לא רחוק ממה שקרה. הספרדים שהגיעו לאמריקה שיאבדו את הטיינו, ובין תנאי העבודה הקשים למחלות הרבות שהאירופאים הביאו איתם, שהשמידו את רוב האמריקאים הילידים ביבשת באופן כללי, מפה לשם, מהר מאוד, הטיינו פשוט נכחדו כמעט לגמרי. מובן שזה לא עצר את הספרדים, ומהר מאוד הם החליפו את הטיינו שהיו להם שם קלאב, בעבדים שהובאו בכוח כל הדרך מאפריקה. העבדים האלה עבדו במטעים, בעיקר של הסוכר, שמופיע כמובן גם במשחק פוארטו ריקו, שזה גידול שהגידול וההפקה שלו דורשים הרבה כוח אדם והרבה עבודה קשה מאוד. ובסופו של דבר, כמו במקומות אחרים, הכלכלה של פוארטו ריקו הסתמכה לתקופה לא מבוטלת על עבדים. מה היה לנו בעצם? ספרדים מגיעים לאמריקה, משעבדים את האוכלוסייה המקומית, מביאים להכחדה שלה, בסופו של דבר מביאים לשם גם עבדים מאפריקה בכוח, שזה בעצם הסיפור של הרבה מקומות באמריקה שהגיעו אליהם עם הגילוי כביכול של העולם החדש, וכל הסיפור הזה בעצם מביא אותי לדבר על הוויכוח שיש היום בקשר לכיבוש באופן כללי של אמריקה על ידי האירופאים. וספציפית, אני רוצה לדבר על הדמות של כריסטופר קולומבוס, שכמו שאמרתי במילה גם כן בפרק על צולקין, הדמות שלו הפכה בשנים האחרונות מגיבור בלתי מעורער שכולנו שומעים עליו ולומדים עליו ומכירים אותו כדמות ראויה להערצה, לדמות שהיא, מה לעשות, שנויה במחלוקת. אז מה בעצם אנחנו יודעים על קולומבוס? אין ילד שלא מכיר את השם שלו. אני יודעת שכשאני הייתי ביסודי, סיפרו לנו שקולומבוס גילה את אמריקה, שהוא חשב שהוא הגיע להודו, ולמעשה הוא מצא עולם חדש שלא היה ידוע קודם לכן. ובמשך שנים זו הייתה התפיסה היחידה בעולם המערבי. אז בואו נדבר על זה. ולפני שאני אכנס לעניינים מוסריים שיש עליהם ויכוח, ולשאלה של האם אפשר לגלות מקום שכבר יש בו מיליוני בני אדם פלוס, אני רוצה להפריך כמה דברים יסודיים יותר. קודם כל, קולומבוס לא היה האירופאי הראשון שהגיע לאמריקה. יש כאלה שיודעים את זה, יש כאלה שלא, אבל הנורדים, האיסלנדים ליתר דיוק, הם הגיעו לאמריקה כבר סביב שנת 1000 לספירה. 500 שנה לפני שקולומבוס בכלל חשב להגיע למקום. מי שקראו מכם את האלים האמריקאים של ניל גיימן, אולי זוכרים שיש שם איזה פרק על זה, ומי שלא צריכים כמובן ללכת ולקרוא את הספר השעה אחרי שסיימו לשמוע את הפרק. מי שהוביל את משלחת הגילוי הנורדית לאמריקה היה לייב אייריקסון, שנקרא אייריקסון כי הוא הבן של אייריק, הלא הוא אריק האדום. אז אריק או אייריק האדום, האבא, הוא גילה את גרינלנד, האי הענק והכפו שסמוך לאיסלנד ושממש בא לי לבקר בו מתישהו, והבן, לייב אייריקסון, המשיך עוד קצת מערבה והגיע לאמריקה. הוא קרא לה וינלנד, על שם כל גפני היין שהוא ראה שם. זה משהו שמוזכר יפה בסאגות האיסלנדיות, בסאגת אנשי גרינלנד ובסאגת אריק האדום. משערים שהמקום שלייב אייריקסון ואנשים שלו הגיעו אליו נמצא בניופאונדלנד, שזה אי גדול במערב קנדה של היום, ומסתבר שזה גם גזע של כלב. כלב גדול, מסופר שכלב כזה הציל את נפוליאון פעם, כשנפוליאון נפל מספינה למים, לא פחות ולא יותר. אגב, בקנדה של היום יש פרובינציות, שזה קצת כמו המדינות, הסטייטים שמרכיבים את ארצות הברית, וניופאונדלנד היא חלק מהפרובינציה ניופאונדלנד ולברדור, שזה בעצם שני שמות של גזעים, של כלבים. חשוב מאוד העובדה הזאת, כן. בכל מקרה, אם נחזור לנושא שלנו, יש השערה שלפיה לייב אייריקסון והאנשים הנורדים שלו התיישבו במקום שנקרא היום Lons or Meadows בניופאונדלנד, שזה אתר שיש בו באמת עדויות ארכיאולוגיות להתיישבות נורדית באותה התקופה. ולפני שאני ממשיכה, אני חייבת לסטות שוב מהנושא ולדבר על השם הזה, Lons or Meadows, כי אני אוהבת להשוויץ בזה שאני יודעת צרפתית, וכי יש כאן משהו מאוד מעניין. החלק הראשון של השם, לונס, הוא לגמרי בצרפתית. זה אומר המפרץ. אונס זה מפרץ. אבל החלק השני של השם, מדוז, הוא לגמרי מילה באנגלית, שהמשמעות שלה היא אחו. ביחד לונס או מדוז, what? אז התרגום של השם הוא המפרץ באחו, אבל תרגום מאיזו שפה זה, ואיך זה קרה. ובכן, השערה אחת אומרת שהשם המקורי היה בצרפתית לחלוטין, והוא היה Lons au Meduse, כלומר, מפרץ המדוזות. לפי ההסבר הזה, עם השנים השם התבלגן קצת ונוצר המישמש הזה של אנגלית וצרפתית. שזה קצת קנדה, מישמש של אנגלית וצרפתית. ברוטב, מייפל. בכל מקרה, כנראה שההתיישבות הנורדית באמריקה לא האריכה ימים, וכשקולומבוס נשלח לאירופה, סביר להניח שאף אחד בסביבה שלו לא ידע שום דבר על וינלנד. אבל גם כשקולומבוס כבר הגיע לאמריקה, לא היה לו את הסטטוס שיש לו היום. קודם כל, כמו שכן לימדו אותנו ביסודי, קולומבוס בעצמו וגם מי שבסביבה שלו לא ידעו עד סוף ימיו שהוא הגיע ליבשת חדשה. הוא חשב שהוא הגיע להודו, הוא קרא לילידים אינדיאנים כמו אינדיה, הודו. ומעבר לזה, בואו נסתכל רגע על השם, אמריקה. לא קוראים ליבשת הזו קולומביה, אמריקה נקראת על שם אמריגו וספוצ'י, מגלה ארצות איטלקי שחקר לעומק את היבשת. הוא היה הראשון שאמר שזו ממש לא הודו, שיש כאן יבשת חדשה, שלא הייתה מוכרת לאירופאים קודם. מעבר לזה, בניגוד לקולומבוס, אמריגו וספוצ'י גם כתב על מה שהוא מצא. זה שימושי לכתוב, מומלץ, זה עושה יחץ טוב. בסופו של דבר, ב-1507, קרטוגרף גרמני בשם מרטין ולדימולר פרסם מפה גדולה ומושקעת של העולם שכללה את היבשת החדשה, שאותה הוא צייר בהתאם לדיווחים של וספוצ'י. ושם הוא קרא ליבשת על שם וספוצ'י. הוא נתן לה את השם אמריקה. וזה נשאר השם שלה. הוא כתב שהוא קורא ליבשת על שם אמריגו שגילה אותה. ככה הוא כתב. ובתכלס יש כאן משהו מעניין. הוא קרא ליבשת לפי השם הפרטי של הבן אדם, אמריגו וספוצ'י. לא לפי שם המשפחה, שזה מה שעושים בדרך כלל שקוראים לדברים על שם אנשים. אגב, חיפשתי קצת ולא מצאתי תשובה למה. כנראה שאין תשובה, כנראה שסתם ככה בא לו. ותחשבו על זה שכל מה שאי פעם שמענו על אמריקה היה יכול להיות על וספוצ'יה. על הווספוצ'יאנים, על החלום הווספוצ'יאני, על make וספוצ'יה great again. כן, זה יכול להיות מעניין. עכשיו, חוץ מלייב אייריקסון ומאמריגו וספוצ'י, היה גם את ג'ון קבוט, או בשם האיטלקי המקורי שלו, ג'ובאני קבוטו. הוא היה מגלה הארצות שהאנגלים שלחו לעולם החדש. כן, הספרדים שלחו את האיטלקי קריסטופורו קולומבו, הלו קולומבוס, והאנגלים שלחו איטלקים משלהם. ובניגוד לקולומבוס, שבסופו של דבר הגיע רק לאיים של יבשת אמריקה, קבוט גם דרך על המיינלנד, על היבשת עצמה. קבוט נחשב בתור המגלה של מקומות בקנדה, כמו ניופאונדלנד, והוא הכריז עליהם בעלות בשם אנגליה. אבל כשארצות הברית הוקמה, והארצות הבריטים החדשים היו צריכים גיבור, קבוט לא כל כך התאים. בכל זאת הוא היה בשירות האנגלים, ואז לסנוע את הכובשים האנגלים היה באופנה. אז במשך שנים, קולומבוס היה הגיבור הגדול. זה מתבטא למשל ביום קולומבוס, שנחגג ב-12 באוקטובר, יום השנה להגעה של קולומבוס ליבשת, או ביום שני השני של אוקטובר. זה חג רשמי בארצות הברית, יש מקומות שיש בהם מצעדים ביום הזה למשל, והוא משמעותי למשל עבור הרבה אמריקאים ממוצא איטלקי, שמבחינתם זו חלק מהמורשת שלהם. יש אנשים שהיום הזה מאוד חשוב להם, גם היום. אבל עם השנים, היום הזה, והדמות של קולומבוס והמעשים שלו ושל האנשים שלו, הפכו לשנויים במחלוקת בארצות הברית ובכלל, כי כמו שכבר אמרנו, כשהוא הגיע לאירופה, הוא לא היה נחמד. הוא רצח, הוא שיעבד, תרבויות ילידיות שלמות הושמדו לחלוטין. אמנם אלה היו זמנים אחרים, אבל יש הרבה שלא אוהבים לחגוג מעשים כאלה. זה כולל, למשל, הרבה מהאמריקאים הילידים שחיים היום שלא חושבים שמישהו גילה אותם, ושלא רוצים לחגוג את ההכחדה שלהם. למעשה, יש כמה מדינות בארצות הברית שהמירו את יום קולומבוס ב... חג קצת אחר, שנקרא יום הילידים. וכאן אני רוצה לחזור רגע למשחק פורטו ריקו. כמו שאמרתי, במשחק אנחנו מיישבים את האי, אבל המצב כאן שונה מהמצב במשחקי קופסה אחרים. נגיד, בפרק הראשון כשדיברתי על קטן, סיפרתי שאנחנו מיישבים שם אי מומצא שהוא אי בודד, נטוש באמת, שבאמת לא חי בו אף אחד לפני שהשחקנים הגיעו אליו, הגיוני, מומצא, דמיוני וכו'. ובטרפורמינג מרס, שדיברתי עליו בפרק 5, אנחנו מיישבים את מאדים, שזה מקום שככל הידוע לנו אף אחד לא גר בו, אז אפשר באמת ליישב אותו מאפס. אבל המצב בפוארטו ריקו היה כאמור שונה לגמרי, מה שהוביל להרבה ביקורת נגד המשחק. היו כאלה שטענו שאנחנו כשחקנים באיזשהו מקום משחזרים את העוולות ההיסטוריות שהם טוענים שבוצעו כשהספרדים הגיעו לפוארטו ריקו. אנחנו מתייחסים במשחק לאי כריק, כאילו אנחנו גילינו אותו ואנחנו המתיישבים הראשונים בו, ויותר גרוע מזה, אנחנו משתמשים בעבדים, במשחק, מי שעובדים בשדות ונמצאים בבניינים נקראים קולוניסטס. יענו מתיישבים. אבל מי שאיבד את השדות במציאות היו עבדים אפריקאים, והיו אנשים שהצביעו על זה שהקולוניסטס מיוצגים במשחק על ידי אסימונים קטנים בצבע חום. הקולוניסטס גם מגיעים במשחק לפוארטו ריקו בספינות, והיו מי שאמרו שאיך שזה בנוי במשחק מבחינת האסימונים והקלף של הספינה, זה נראה שהם בעצם מואמסים על ספינות צפופות, כמו שעשו לעבדים שהובאו מאפריקה. עכשיו, אפשר להסכים עם זה, אפשר שלא, אפשר להגיד שהאנשים שעשו את המשחק עשו את זה בכוונה, אפשר להגיד שסתם יצא להם ככה, אבל בכל מקרה, השיח הזה הגיע גם אל האוזניים של יוצרי המשחק, שבחרו להתייחס לזה, ובגרסה החדשה של המשחק, הקולוניסטס לא מגיעים בספינות, והם בצבע סגול, הם אסימונים סגולים כאלה, שזה ניטרלי מאוד, אלא אם כן אתה טלטאבי. מהצד השני, יש כאלה בשיח הסוער הזה שלא מבינים על מה כל המאומה. פורטו ריקו הוא לא המשחק היחיד שמשחזר את מה שנתפס על ידי רבים כקטסטרופה היסטורית. יש עוד דוגמאות, כמו למשל סיקרט היטלר, שמי יודע, אולי אני אעשה עליו פרק מתישהו אם מתחשק לי, שבמשחק הזה ממש משחזרים את עליית הנאצים לשלטון, במשחק חברה כליל וחביב שמתאים למסיבות. ואז עולה השאלה, האם למשחקי קופסה יש תפקיד חינוכי? האם משחק מלמד אותנו שמשהו מסוים בסדר ומשהו אחר לא? האם משחק יוצר מציאות? או שהוא פשוט משחק, לכיף, והוא לא מה שיגרום לאנשים לפלוש לאיים ולשעבד את האוכלוסייה? וכל אלה שאלות טובות מאוד. אני אשאיר לכם להחליט מה לדעתכם התשובות שלהן. ההרפתקאות הפוליטיות של פוארטו ריקו לא נגמרו עם הכיבוש הספרדי. פוארטו ריקו הייתה שייכת לספרד עד שמלחמת ארצות הברית ספרד פרצה, שזה ב-1898, שבשלב הזה כל המדינות בדרום אמריקה כבר השתחררו מספרד והפכו לעצמאיות, אבל נשארו לספרד עוד כמה מושבות מחוץ לאירופה, שהעיקריות שבהן היו קובה, גואם, הפיליפינים ופוארטו ריקו. במלחמת ארצות הברית ספרד, ארצות הברית שלחה חיילים למושבות הספרדיות האלה וכבשה אותן, כשהכיבוש של פוארטו ריקו היה פשוט יחסית. קובה והפיליפינים הן מדינות עצמאיות היום, אבל במקרה של פוארטו ריקו, הכיבוש האמריקאי הכניס אותה למין טנגו עם ארצות הברית שנמשך עד היום. לאורך השנים היו קצת שינויים במעמד של פוארטו ריקו, אבל בסופו של דבר, היום היא מה שנקרא מדינת חסות של ארצות הברית. כלומר, היא לא מדינה עצמאית, אבל כן יש לה אוטונומיה. זה אומר שיש לה פוארטוריקנים את כל הזכויות של אזרחים אמריקאים, חוץ מזה שהם לא יכולים לבחור ולהיבחר לממשל האמריקאי. כן יש להם רשויות שלטון של האי עצמו, והזכויות האזרחיות שיש להם כוללות גם את הזכות לגור בארצות הברית. למעשה, יש היום בארצות הברית 5.6 מיליון איש ממוצא פוארטו ריקני, שזה 10% מכל ההיספנים במדינה. ובפוארטו ריקו עצמה חיים 3.4 מיליון איש, לעומת כאמור 5.6 מיליון בארצות הברית, ככה שיש בארצות הברית יותר פוארטו ריקנים מאשר בפוארטו ריקו. היום יש בפוארטו ריקו ויכוח של ממש בנושא הזהות של המדינה. כמו שקורה הרבה פעמים בזוגיות, גם פוארטו ריקו שואלת את עצמה, מי אני בעצם בתוך הקשר המחייב הזה עם ארצות הברית הגדולה והנוצצת? האם אני רוצה לסיים את הקשר, להיות רווקה, להיות מדינה עצמאית שמנותקת לחלוטין מארצות הברית? למרות מה שאולי הייתם חושבים, זו לא דעה נפוצה במיוחד בפוארטו ריקו היום, למרות שיש מי שתומכים בה. האם אני רוצה לסיים את הזוגיות הזו, אבל להישאר ידידים? כלומר, להיות אומה עצמאית, אבל לקיים יחסי ברית עם ארצות הברית. האם אני רוצה להישאר במצב הנוכחי של זוגיות עם ריחוק מסוים, שלכל אחד יש בית משלו וחברים משלו וממשל עצמאי, אבל אנחנו כן נפגשים וכיף לנו ביחד. או שאני רוצה למסד את הקשר, ששני הצדדים יתחייבו לחלוטין, ושפוארטו ריקו תהיה סטייט, המדינה ה-51 של ארצות הברית. יש סקרים שנערכים היום בפוארטו ריקו, שבהם זה מה שרוב האנשים מעדיפים. ואין לדעת, אולי זה יקרה יום אחד. וכמובן, זה תלוי גם בצד השני בזוגיות הזו, בארצות הברית. האם ארצות הברית מתכננת להביא לפוארטו ריקו טבעת בקרוב? זו שאלה טובה. למרות שאם אני הייתי יועצת זוגיות, לא הייתי מאמרת על זה. אז, אחרי כל המסע הזה, מגיע לו לסיומו עוד פרק של לשחק עם העובדות. כאן רחלי וקס, ואני מקווה שנהנתם. ומזמינה אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט, באפליקציית הפודקאסטים שלכם. יש כפתור לזה באפליקציה שלכם, אתם תמצאו אותו בקלות. ולעשות לי לייק בפייסבוק לרחלי עושה דברים. שם הכל קורה, כי אני יוצרת גם עוד דברים מעניינים, כמו כתבות וסיפורים קצורים. ולבוא לאתר של רחלי עושה דברים, בכתובת רחלי.me, rachelie.me, שגם שם הכל מופיע וביפה, ועם לוגו סגול כמו קולוניסט בפורטו ריקו. ואפשר לרשם שם לכל מיני דקונים, אם עשיתי לכם חשק לקנות פורטו ריקו, כדי להתחיל דיון סוער על קולוניאליזם, או סתם כדי ליהנות ממשחק קופסה מוצלח, אז יש לינק לאיביי בתיאור הפרק. בחודש הבא אני אדבר על, בוא נגיד שעל דברים קשים, גם רכים? לא, על דברים קשים. אבל אל תדאגו, לא. אני לא הולכת לדבר על פנדמיק. אז עד לפעם הבאה, נשתמע, תבואו שוב, וביי ביי.